ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמטה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו בסוגליים, שזה ממשיך אגב דלת עמוד ב', שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. מיד אחרי האמירה הזאת שמובא בשם רב, אתם תראו בגמרא צורת משולש, ותחת הכותרת מבנה כתבנו, הגמרא מקשה שכל אחד מדינים אלו דורייתא הם, ולא רק הלכה למשה מסיני. כעת אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. מיד נפנה לרשי, שורה שנייה בהרחבות מתחת לתוספות, שיעורים שנתנו חכמים לכל דבר, כגון כזית, דם, חלב ופיגול ונותר. זאת אומרת, מי שאכל כזית מאחד מהדברים האלו, או כזית מן המת שמטמא באוהל, ושאר שיעורים דמפרש לקמן. זה אלו הם דוגמאות של שיעורים. ממשיך רש"י, חציצין, חציצה הפוסלת בטבילה, ומחיצין, הלכות, הלכות מחיצה, שתי גבוה שרה, וכן שאר הלכותיה, הלכה למשה מסיני. חזרה לגמרא, אנחנו פותחים פה בקושיה ארוכה, תשימו לב על אורך הקושיה, הוא ממשיך עד עמוד ב', שש שורות מלמעלה, וכפי שאמרנו מקודם, המשולשים הם מייצגים תחילת קושיה בכל קטע כאן. האם באמת, כמו שאמרת, שיעורים הם הלכה למשה מסיני? שואלת הגמרא, שיעורים דאורייתא הוא, תכתיב. זה לא רק הלכה למשה מסיני, שזה נקרא לזה במסגרת תורה שבעל פה, בלי קשר למקרא, לפסוק מפורש. כאן הגמרא טוענת שהשיעורים הם דאורייתא, תכתיב ארץ חיטה וסורה וכולי. המשך הפסוק הם המינים שבהם התברך ארץ ישראל. אחרי הסורה מוזכר בתורה הגפן והתאנה ורימון, זית שמן, דבש. כל אלו הם שיעורים, כפי שהגמרא תפרט. מבחינת הגמרא, אנחנו נמשיך עוד טיפה. ואמר רב חנן, כל הפסוק הזה לשיעורים נאמר, כל הפסוק שמפרט את המינים שבהם ארץ ישראל התברך, כל נקרא לזה הפירות שמוזכרות, הם בעצם שיעורים. וכעת אנחנו רואים קטע שמוקף בסוגריים. הקטע הזה הוא די ארוך, הוא ממשיך עד לשורה שבו הסתיים הקושיה בעמוד ב', והמטרה של הסוגריים, כתבנו בשוליים אצל הכוכבי, סוגריים אלו מראים דעד כאן עיקר הקושיה, וניתן לדלג ולהגיע מיד לתשובה. בתוכם, בתוך הסוגריים, מובא הבסיס והרקע לדבריו של רב חנן. רב חנן אמר שכל הפסוק הוא לשיעורים, והקטע שבסוגריים מפרט מה הכוונה שהמינים האלו הם שיעורים. אם נדלג לשנייה, אנחנו מגיעים לתשובה שבעצם מחזק את האמירה המקורית, והיינו שיעורים הם הלכה למשה מסיני. ואם תשאלו מה לגבי הפסוק, ואנחנו נדלג ונקרא בשורה שישית בעמוד ב', ותסבירה, תסביר את עצמך, שיעורים מכתבתיבי, בפסוק הזה אתם ראיתם שיעור? ראיתם למשל תאנה מוזכר בפסוק, מה מה השיעור בזה שהתורה כותבת תאנה? אלא הלכתנינו, זה שהתאנה שייכת לאיזושהי שיעור שעוד לא, לא, עוד לא ראינו, אבל זה שהתאנה קשורה לשיעור, הלכתנינו, זה הלכה למשה מסיני. זה שרב חנן אמר שהפסוק הוא זה, הוא לשיעורים, והשמחינו רבנן אקראי, והרבנן שהם הביאו את המסורת של הלכה למשה מסיני, הם סמכו את השיעורים האלו למה שמוזכר בפסוק, אבל לא שהפסוק מפרש באופן מפורש שיעור. עכשיו נחזור לתוכן של הסוגריים. אחרי שרב חנן אומר שהפסוק הזה הוא לשיעורים, חיטה לחדתנן, הפסוק שמזכירה את החיטה הוא לצורך הבא, וכאן אנחנו נביא מקור שעניינו הוא תומעת נגעים, וביתר פירוט נגעים מתאמין באוהל. מה הכוונה? נקרא את הגמרא, הנכנס לבית המנוגה, מי שנכנס לבית שסובלת מנגעי בתים, הנגע הצורת הופיע בקירות הבית, וכליו אינו בגדים, וכליו על כתיביו. הבן אדם שנכנס לבית המנוגה על כתיביו יש בגדים, הוא לא לבוש באותם בגדים שמוזכר כאן, אלא הוא נושא אותם על כתפו, וכדומה, וסנדליו וטבעותיו בידיו, הוא והם טמאים מיד. התומת אוהל שהזכרנו בקשר לנגעי בתים, התומה הזאת חלה מיד בלי שום קשר להמתנה. אבל יש תסריט אחר, היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו, הוא הבן אדם עצמו טמא מיד, והן הפריטים האלו טהורים עד שישעה בכדי אכילת פרס פת חיטים. הטומאה שיחול עליהם, על הבגדים שהוא לבוש בהן וכדומה, הוא רק אם הוא ישעה בבית המנוגה מספיק זמן לאכול שיעור לחם שנקרא פרס. אנחנו מפנים כל אחד לרשי שמפרט מה הכמות הזאת, אבל זה כמות מסוימת של לחם. איזו לחם? פת חיטין. וכאן הדגשנו עם קיפקוף המילה חיטין, כי זה כאן השיעור, שיעור המתנה בתוך הבית כדי שהבגדים וכדומה ייתאמו, ולא פת שעורים. מסב ואוכל בלפתן. אז אם הוא מקיים את התנאים האלו של אכילת שיעור פרס פת חיטין, והזמן שנדרש לאכול הכמות הזאת ביחד עם לפתן ובזמן שומי סב, רשי מפריט מה כל אחד, מה המשמעות של כל אחד מהנקודות האלו. אומר רשי שלוש שורות מסוף העמוד, פת חיטין אין שואה בה כפת צורים, זה לוקח פחות זמן לאכול פת חיטים מפת צורים בשיעור המקביל, שיעור הדומה. מסב שיעה זו בהסיבה שיערוהו, עשו את השיעור זמן לפי אכילה בהסבה ולא בנאכלת בעמידה, והולך ובא שהוא שוהה באכילתו יותר, ואוכלה בלפתן שנאכלת מהר. אז אתם רואים שכל הנקודות האלו הם שייכים לשיעור זמן של אותו אכילת פרס פת חיטין. אנחנו חוזרים לגמרא אחרי שהזכרנו את השיעור ששייך לחיטה. שעורה תתנן, עצם מן האדם מת, עצם כשעורה. בשיעור שורה מתאמה במגע ובמסע ואינו מתאמה באוהל. עצמות לבד אינם מתאמים באוהל, עד שיהיה למשל עמוד שדרה שלם או גוגולת או שני שוקיים וירח כפי שמובע ברשי, או רוב מניין עצמות. אבל אם אין אחד מהדברים האלו עצם אינו מטמא באוהל, זה שונה מכזית מלמד, אלא מטמא במגע ובמסע. אם אדם נושא את העצם כסוע בלי אפילו לנגוע בו, אבל הוא מזיז אותו, זה תומת מסע, אז הוא יטמא תומת מת. אבל אין תומת אוהל כשמדובר בעצם בשיעור שעורה. אז מה ראינו? ששעורה היא קשורה לשיעור, שיעור בעצם מן המת. גפן, וכאן אנחנו נפרש לפי רשי, אבל בתוספות יש גישה אחרת למה שנלמד עכשיו. גפן, שאלו הם הענבים, הגפן, כדי רביעית יין לנזיר. מגפן לומדים ששיעור איסור יין לנזיר זה רביעית. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' תאנה, מה לומדים מזה? כגרוגרת להוצאת שבת. הרבה דברים אדם מתחייב בהוצאתם בשבת אם הוא מוציא שיעור גרוגרת. ורשי אומר למעלה בשורה הראשונה, היא תאנה יבשה ובה שיערו כל אוכל אדם לעניין הוצאת שבת. אדם שמוציא אוכל מרשות היחיד לרשות הרבים יתחייב איסור הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, אם הוא מוציא או מכניס שיעור שהוא שווה לגרוגרת. רימון כדתנן, מה אנחנו לומדים בקשר לשיעורים השייכים לרימון? המקור אומר, כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים. אנחנו לא נרחיב כאן, רק נזכיר שכלים שהם של אנשים פרטיים, בניגוד לכלים העומדים למחירה, כלים של אנשים פרטיים הם מסוגלים לקבל תומה, גם אם הם לא ממש שלמים, אלא יש בהם חור, עד שהחור הוא בגודל רימון, שאפשר, שאם שמים בכלי כזה רימון, הרימון יצא מאותו נקב, מאותו חור. אז עד שיעור חור או נקב בשיעור רימון, הכלי עדיין מקבל תומה. גם כתוב בפסוק ארץ זית שמן, ומה לומדים מהזית? ארץ שכל שיעוריה כזיתים. שורת הגמרא בתמיה, כל שיעוריה סלקא דאיתו ואיכא הנידמן. ראינו עד עכשיו כמה וכמה דוגמאות של שיעורים שהם אינם בשיעור כזית. אז איך אתה אומר ארץ שכל שיעוריה כזיתים? אלא, אימה, תיקון. אלא תגיד, ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. אומר רשי, רוב שיעוריה כזיתים, אכילת חלב ודם ונותר פיגול, ותמי ונבלה ובהמה תמיה ובשר המת לאהיב. זה בשר המת לגבי תומת אוהל. עד עכשיו דיברנו על שיעורים שקשורים לאוכל, לאכילה ומגע נבלות. כל אלו הם בשיעור כזית. אז זה הרבה הרבה דברים. אז לכן אפשר לומר ארץ שרוב שיעוריה כזיתים. אז גם זה נלמד בינתיים מהפסוק. דבש, דבש בתורה הוא דבש תמרים, אז זה בעצם תמר. ומה לומדים בעניין שיעורים מתמר? ככותבת הגסה ליום הכיפורים. השיעור איסור אכילה ביום כיפור הוא לא כמו שאר שיעורי איסור אכילה שהם בכזית, אלא הם השיעור של שמבטל מצוות עינוי ביום הכיפור. אנחנו מצווים לעינוי נפש. השיעור אוכל שמבטל את העינוי, ולכן זה שיעור מיוחד ליום כיפור, הוא אכילת שיעור שיותר גדול מכזית, אלא הוא שיעור ככותבת, אותה תמר, כותבת הגסה, תמר גדולה. אז עד עכשיו אנחנו ראינו שקושיה על דברי רב חנן. רב חנן רצה לומר סליחה, אני רוצה לתקן את עצמי, זה קושיה שבא מכוח דברי רב חנן. ראינו מקודם שנאמר בשמו של רב ששיעורים הם הלכה למשה מסיני, ומדברי רב חנן משמע שהשיעורים הם על פי הפסוק, וזה זה מעבר להלכה למשנה, זה מה שהתורה, מה שהגמר קוראת דורייתא, מבוסס על פסוק. אז הגמרא דוחה את הקושיה ומחזקת את דברי רב, שבאמת שיעורים הם הלכה למשה מסיני. והגמרא אומרת, ותסביר, אז תסביר את עצמך שאתה רוצה לטעון ששיעורים הם דורייתא, שיעורים מכתב כתיבי, האם השיעורים כתובים? לא כתוב, אתה, כמו שאמרנו מקודם, אתה קורא בפסוק תאנה, ואתה רואה שזה מחייב, זה מחייב כשיעור הוצאת שבת, כתוב תאנה, אלא הלכתא נינהו, ואז מכינו רבנן אקראי. השיעורים הם באמת או בעיקר הם תורה שבעל פה, דהיינו הלכה למשה מסיני, וזה שרב חנן מזכיר ומשייך לזה פסוק, זה מה שנקרא אסמכתא, שהוא מהווה רמז או סימוכין לעובדה הזאת שהם שיעורים, אבל לא שהפסוק עצמו מלמד את השיעורים שהזכרנו. והדבר השני שהופיע באמירה של רב היה חציצים, דהיינו דיני חציצה במקווה עם הלכה למשה מסיני, ועל זה הגמרא מקשה אותו סוג קושיה, איך אתה אומר זה הלכה למשה מסיני שהוא דבר שלא מפורש בקרא, דאורייתא, נינו, ותשימו לב שגם פה מסומן קושיה ארוכה, והכוונה פה לשש שורות הבאות. שוב פעם, דאורייתא, נינו, ולא רק הלכה למשה מסיני כתיב, הוא רחץ את כל בשרו, ומזה לומדים שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. יש כאן קטע אצלנו בגמרות המסומנות בסוגריים, ובשוליים אצל הכוכבי כתב סוגריים אלו מראים עד כאן הסתיים עיקר הקושיה, מיד אחריהם מובא התשובה, בתוכם מובא המשך הדרשה על הפסוק. אז אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות שוב פעם התשובה, כי איצטר הלכתא, אז זה המשך שיש מקום להלכה למשה מסיני, וזה משהו, איזו פרט, פרט אחר, פרט נוסף, שלא כלול בדרשה שהזכרנו. אז השאלה שוב פעם היא, איך אתה אומר שחציצין הוא הלכה למשה מסיני בזמן שהפסוק אומר ורחץ את כל בשרו, ומזה רואים שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. בתוך הסוגריים, המשך הדרשה במים. מה זה במים? במי מקווה. התפילה היא במים המכונסים. אומר רש"י, במים, במי מקווה המכונסים, משמע, המשמעות של האמירה הזאת, הם מים מכונסים. ואף אגב, דלב חיים, אף הפי שהם לא מים חיים, מים חמים הם מים שזורמים נגיד מבטן האדמה, מעיין, מעיין חי. אנחנו כאן אומרים שבמים, גם אם הם אינם כאלו, הם מים המכונסים. אנחנו מכירים את המושג של מי גשמים שהתכנסו באשבורן בתוך בור, על זה מדובר פה בפסוק, במי מקווה. ממשיך הדרשה, בפסוק כתוב כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהם. בזמן שאדם טובל, הוא טובל במספיק מים שכל גופו נכנס לתוך המים. וכמה הן? מה השיעור של זה? תשובה, אמר לאמר ברום שלוש אמות. ושיערו חכמים מי מקווה 40 שאה. עד כאן הקושיה. אז שוב פעם, אמרנו מוקדם יותר שחציצין הוא הלכה למשה מסיני, אבל אנחנו רואים שבבסיס דין חציצה במקווה הוא מהתורה. הגמרא עונה, ונשים לב לסימונים, יש פה פס כפול בשוליים. כתבנו קודם, נתייחס למה שכתבנו תת נושא, חציצה, א', קשרים בשיער, שתיים, לכלוך. ותחת הכותרת מזה ציירנו פס כפול, וזה מדגיש את המשפט כי יצטריך ילחתה, וזה נראה אחד פה ועוד כמה שעות עוד אחד. אומר הגמרא, נכון, העיקרון של חציצה הוא מדורייתא, מה שציטטנו מקודם, ורחץ את כל בשרו שלא יהיה דבר חוצץ. זה העיקרון של חציצה, זה מדורייתא. אז מה אנחנו אומרים ללמוד מההלכה למשה מסיני? כי יצטרך ילחתה לסערו, וכדרבה ברבונה, דרמה רבה ברבונה, נימה שערה אחת, נימה אחת קשורה חוצץ. אם אדם נכנס למקווה והוא זקוק לטהרה, ושיער אחד קשור, יש בו קשר, הוא קשור בפני עצמו, הוא פוסל את התפילה, זה נקרא חציצה. שלוש שערות שהן קשורים ביחד אינן חוצצות, כי הקשר עם, בשלוש שערות הוא לא יכול להיות קשר כל כך מהודק למנוע כניסת מים. המים ייכנס בתוך אותו קשר, בניגוד לנימה אחת שהקשר הוא אדוק ומונע כניסת מים, ולכן זה חוצץ. מה שכן, בשלוש שערות אינן חוצצות. שתיים, איני יודע. בינתיים אמרנו שהעיקרון של חציצה נלמד מהפסוק, אבל פרטים לגבי שערות זה הלכה למשה מסיני. הגמרא שואלת, שערו נמי דורייתא הוא, זה ששייך חציצה בשיער זה גם הפסוק, דתניא וחץ את כל בשרו. המילה את הדגשנו עם קפקוף, כפי ששמתם לב, את התפל לבשרו, וזהו שיער. אז הפסוק שממנו לומדים איסור או דין חציצה, באותו פסוק יש התייחסות גם לשיער, ששייך חציצה בשיער. אז איך אתה מגדיר את זה כהלכה למשה מסיני? הגמרא עונה, ותשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה, וכך אנחנו שוב פעם מדברים על שש שורות בגמרא, כי אתה הלכתה לרובו ולמיעוטו ולמקפיד ולשינו מקפיד. הגמרא תפרט. וכד רב יצחק, דיאמר רב יצחק, דבר תורה, והמילה, הביטוי הזה דבר תורה, אולי זה קצת מטעה, הכוונה הלכה למשה מסיני. כך אומר רש"י, שהדבר תורה הלכה למשה מסיני בתורה שבעל פה. אז מה לומדים מהלכה למשה מסיני? רובו הוא מקפיד עליו חוצץ. אם החציצה מופיע, וכאן יש דיון במפורשים, האם מדובר רובו של שערות, שערות גופו, או רובו של גופו. בכל אופן, אם מדובר בחציצה שמופיע ברובו, ואותו אדם גם כן מקפיד עליו, זה מפריע לו, הוא לא היה מופיע בפני אנשים במצב כזה, או זה היה מפריע לו, דהיינו שהוא יסדק את זה, הוא יטפל בזה. אם מדובר ברובו והוא גם מקפיד, זה חציצה. זה הכוונה, רובו הוא מקפיד עליו חוצץ. נציין שהזכרנו מקודם הרובו שייך למה, ולפי רש"י רובו, אומר רש"י בדיבור המתחיל, רובו רוב שערו, שאם יש בו דבר החוצץ כגון דם יבש ודיו וטיט יבש וזפת יבש, או שקשור רובו רוב שערותו אחת אחת, זה רובו. בתוספות דיבור המתחיל דבר תורה רובו מקפיל עליו, מצטט את רש"י, ורבנו תם מקשה עליו. בכל אופן, אנחנו חוזרים לגמרא, ויש עוד הגדרות של חציצה, אבל פחות חמור, נקרא לזה כך, רק אם מדובר ברובו ומקפיד עליו, אז זה חוצץ. ושאינו מקפיד עליו, אינו חוצץ. שוב פעם, ברמה של הלכה למשה מסיני, נכון, זה יכול להיות חציצה על רובו, אבל הוא לא מקפיד, אז זה לא חוצץ. וגזרו על רובו שאינו מקפיד, משום רובו המקפיד. בכל אופן, הרבנן אמרו שגם אם הוא אינו מקפיד, אבל זה מכסה את רובו, זה חוצץ. זה חוצץ מדרבנן. וזה גזרה עתו המקרה של שהוא כן מקפיד. ומה עוד? וגזו גם על הדבר הבא, ועל מיעוטו המקפיד, משום רובו המקפיד. הבנן גם אמרו שמצב כזה, שלמרות שזה לא מחסר רובו, זה רק מיעוטו, אבל מה? הוא מקפיד, שזה יהיה חציצה משום אותו המקרה של רובו המקפיד, שעל זה אמרנו הוא חוצץ ברמה של הלכה למשה מסיני. יש עוד דרגה שכאן הגמרא רוצה לדעת ולגזור, נמי על מיעוטו שאינו מקפיד. למה שהרבנן לא יגידו שגם זה חוצץ חומר זר על מיעוטו, ולמרות שהבן אדם לא מקפיד, למה שלא נאמר שזה חוצץ משום, כאילו נאסור או נגדיר את זה כחציצה עתו משום מיעוטו המקפיד? אמרנו מקודם שבמיעוטו המקפיד זה חוצץ, אינמי משום רובו שאינו מקפיד. אמרנו מקודם שכעת מדברים על מיעוטו שאינו מקפיד, למה שלא נגדיר את זה כחוצץ עתו המקרה של רובו למרות שהוא לא מקפיד? הגמרא עונה, ההצעה הזאת לגזור על מיעוטו שאינו מקפיד משום אחד מה הדוגמאות שהזכרנו עכשיו, זה לא יתפוס כגזירה. היא גופה גזירה. אם ניקח לדוגמה המקרה של מיעוטו המקפיד, עכשיו מיעוטו המקפיד הוא עצמו רק גזירה, הוא עצמו רק דרבנן, וענן נקום ונגזור גזירה לגזירה, זה לא עושים. לא גוזרים גזירה משנית כדי שלא לעבור על דבר שהוא עצמו רק גזירה. ולכן ההצעה הזאת נופלת. ההצעה לגזור על מיעוטו שאינו מקפיד לא קיים. אז אם יש אדם שטבל עם איזה חומר זר עליו שהוא רק מחסה מיעוטו, והוא גם לא מקפיד, אז לפי הגמרא אנחנו אף פעם לא מדברים ברמה של הלכה למשה, הלכה למעשה, אלא ברמה של הגמרא כאן זה אינו מהווה חציצה אפילו מדרבנן. שוב פעם אני מדגיש שאנחנו לא מדברים בשיעורים האלו ברמה של הלכה למעשה. כשמדובר בענייני חציצה זה תחום מאוד מאוד חמור, במיוחד כשמדובר בתפילה של תרת המשפחה, שזה נוגע לענייני איסור קרית. כל אחד צריך לבדוק הלכה למעשה איך להתנהג. אבל מדין הגמרא, מיעוטו שאינו מקפיד אינו נחשב חציצה. עכשיו אנחנו מגיעים לתחום השלישי שהוזכר בתחילת הקטע, דהיינו מחיצות, שמחיצות הם הלכה למשה בסיני. אבל הגמרא שואלת, מחיצות דאורייתא, נינו, לא רק הלכה למשה מסיני, דאמרו, ארון, זאת ארון הקודש שהחזיק, שהכיל את לוחות הברית, תשעה, הוא בגובה תשעה טפחים, וחפורת טפח, והכיסוי שלו היה בעובי טפח, הרי כאן תשעה ואחד, הרי כאן עשרה. אז השיעור עשרה טפחים נלמד מהארון שהמידות שלו כתובים באופן מפורש. אז איך אתה אומר שמחיצין הוא ההלכה למשה מסיני, בזמן שהשיעורים של ארון שממנו לומדים דין מחיצה כתובים במפורש? נסתכל ברש"י, ארון תשעה וכפורת טפח, ארון גובהו 9 טפחים, דכתיב, ואמה וחצי קומתו. אמה זה 6 טפחים, חצי אמה 3 טפחים, זה 9, וכפורת טפח. הרי 10, וכתיב, ודיברתי איתך מעל הכפורת. הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו מעל הכפורת. ותנא פרק כמה דסוכה, רבי יוסי אומר, לעולם לא יורדה שכינה למטה מ10. דכתיב, השמיים, שמיים לשם, וארץ נתן לבני אדם. ולמטה מ10 טפחים, חשיב ארץ. דכתיב, ודיברתי איתך מעל הכפורת. זה כביכול שהשכינה יורדת לאן? לעל הכפורת. על מה? 10, אמרנו שכאילו עד כאן ירידת השכינה, ומשם למטה זה נתן לבני אדם. אז מכאן לומדים על מה 10 הווה מחיצה. דלמעלה מ10 לא חשיב לרשות תחתית, אלא רשותה אחריתי. אז אם יש שיעור של 10 טפחים, זה מבדיל בין רשות ורשות. אנחנו חוזרים לגמרא, וכעת אחרי ששמענו את הקושיה, אמרנו שבעצם מחיצה, המושג של מחיצה, שזה מבדיל בין רשויות, נלמד מפסוק ולא רק הלכה למשה מסיני. אז כפי שאמרנו, הערנו מקודם, שהפס הכפול מדגיש את הצורך להלכה למשה מסיני. לאיזו מטרה יש צורך להלכה למשה מסיני? אומר הגמרא כאן, לא צריכה אלא ההלכתה. אמרנו, הלכתה דמחיצה על אבי 10, זה הלכה למשה מסיני. זה נצרך לרבי יהודה. דאמר, עמת השיעור אמה, עמת בניין, כמו הקרשים של המשכן, היריעות של המשכן, באמה בת 6 טפחים, עמת כלים, זה כולל את הארון. התורה דיברה על אמה וחצי בגוב ארון, כלים, האמה של הכלים, באמה בת 5. אם כן, אם זה המידה של אמה, אז אמה בת 5, אמה וחצי כתוב בתורה, אז זה בעצם עוד 2.5 טפחים, זה סך הכל 7.5 טפחים גובה ארון, ועוד טפח לכפורת 8.5 טפחים גובה, זה שיעור אחר מ10 טפחים. ואם אתה אומר ש10 טפחים זה שיעור מחיצה, זה נלמד מתורה שבעל פה, זה הלכה למשה מסיני, הוא לא נלמד מהפסוק, מהכלים. מאחר שראינו הצורך להלכה למשה מסיני לקבוע שמחיצה היא 10 טפחים, הצורך לכך זה לפי שיטת רבי יהודה, שהוא לא לומד את זה מן הארון. יש עוד דעה בכל אופן בעניין אמת הכלים. שואלת הגמרא, ולרבי מאיר דאמר, כל האמות כולל של הכלים והארון ביניהם היו בבינונית, דהיינו אמות של 6 טפחים, וממילא מחיצה נלמד מהארון. מה עיקר למימה? לאיזה צורך קיים הלכה למשה מסיני למחיצות? התשובה לרבי מאיר, כי אתה הלכת הצורך להלכה למשה מסיני בעניין מחיצות, זה לשלושה הלכות, לגוד וללבוד ולדופן עקומה. רש"י כותב, לגוד דאמרינא בכמה דוכתי, אומרים בכמה מקומות, גוד אחית, גוד עסיק. שאם יש תחילה של, נקרא לזה, מחיצה, והוא פחות מהשיעור הנדרש, יש תופעה שהוא מבוסס על הלכה למשה מסיני, של גוד אחית, היינו הגוד המחיצה יורדת, או גוד עסיק, או התחלה של מחיצה, זה מספיק כדי לאפשר המשך עליית המחיצה במו עינינו להשלים את, את השיעור. אז הרעיון הזה, המושג הזה של גוד עסיק או גוד אחית מחיצה, הוא הלכה למשה מסיני. ומה עוד? הוא פחות משלושה, אם יש מרחק בין חלקים של מחיצה והמרחק הוא פחות משלושה טפחים, הוא כלבוד. זה המילה שהזכרנו בגמרא, לבוד. ולשון לבוד כמו סניף, דבר קצר שהוסיפו עליו והריחו. זה הכוונה של המילה לבוד, זה אפשרות לחיבור כמו שתיארנו עכשיו. ודופן עקומה זה הלכה שקשור להלכות סוכה, שאם יש סכך פסול שצמוד לדופן, הדופן של הסוכה, זה לא יפסול את הסוכה עד שיעור מסוים. כאן אינו המקום להרחיב, מספיק לנו בעת הזאת לציין שהדין הזה של דופן עקומה ששייך להלכות סוכה הוא הלכה למשה מסיני. בפירוש חי, ציור 24 מובנץ כדי להמשיך בגמרא, בשוליים תחת הכותרת נשא כתבנו, מבוי גבוה יותר מ-20, דיינו הקורה נמצא למעלה יותר מ-20 אמה מהכניסה מהרצפה, ובא למעט החלל על ידי הגבעת הקרקע. אז אם הגובה הוא מדי, אז אנחנו נציע כאן אפשרות להגביע את הקרקע מכניסת המבוי, ואז אם אתה מגביע את הקרקע, אז החלל המיובח בין הקרקע המוגבית והקורה הוא פחות מ-20. השאלה, בכמה צריך למשוך אותו הגבעה לתוך המבוי? התשובה, מחלוקת רב יוסף ואביי. שוב פעם, אנחנו המלצנו מתחילת המסכת הספר, ספר הציורים פירוש חי, אבל יש עוד ספרים משובחים שכל אחד מומלץ להיעזר בהם. בכל אופן, בפירוש חי ציור מספר 24 הוא שייך להמשך הגמרא כאן, היה גבוה מ-20 אמה. שוב פעם, מרווח בין הרצפה לקורה שנמצא בכניסת המבוי היה יותר מ-20 אמה. הוא בא למעטו, הוא בא למעט את השיעור הרווח הזה על ידי מה? על ידי הגבעת הקרקע, הגבעת הקרקע מתחת לקורה, אבל יש המשך לתוך אורך עומק המבוי. כמה ממעיט. אבל כעת הגמרא חושבת שהשאלה היא ביחס לקטע שמתחת לקורה. אומר רש"י, כמה ממעיט, משמע כמה יגביע קרקע. אז אם זה השאלה, הגמרא מגיבה בתמיהה, כמה ממעיט, כמה זה צריך לי, עד שלא יהיה חלל יותר מ-20. אלא רחבו בכמה. ההגברה שעליו אנחנו דנים זה כמה צריכים למשוך לתוך המבוי, כמה אותו הגבעה, הגבעת הקרקע, צריכים למשוך אותו לתוך המבוי. נכון, צריכים לדאוג לכך שלא יהיה מרווח יותר מ-20 אמה, אז אנחנו נמעט שאין מרווח, אין חלל מתחת לקורה לרצפה כעת 20 אמה, אבל צריכים למעט, להמשיך את ההגבעה הזאת לתוך אורך המבוי. אז השאלה, כמה? רב יוסף אמר תפח, מספיק להגביע תפח. זה אגב השיעור של רוחב הקורה עצמו, וזה מה שרשי כותב, תפח כנגד רוחבה של קורה ותחתיה. זו דעתו של רב יוסף. אביי אמר ארבעה, יש להרחיב את הגבעת הקרקע ארבעה טפחים. למה בהה כמפליג? יש פה מעוין, ו, והוא הראשון של ארבע הצעות, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, ארבע הצעות במה חולקים, ופס כפול יופיע תחת הביטוי דמן דאמר. יש מן דאמר טפח ויש מן דאמר ארבעה טפחים. ממשיך הגמרא, חזרה לגמרא, לימה בהר כמפליגי, ואתם רואים מספר אחד אצל הגמרא, זה הראשון מארבע הצעות. אולי בכך הם חולקים, דמן דאמר טפח, דהיינו רב יוסף, כסבר מותר להשתמש תחת הקורה. זה דיון שיופיע בהמשך לגמרא עוד, וכאן הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בזה. אומר רש"י, מה דאמר טפח, כסבר מותר להשתמש תחת הקורה, דאמר, הדעה הזאת היה אומר, חודו החיצון של הקורה, חוד החיצון, מה שפונה לכיוון ברשות הרבים, השפה הזאת, החוד הזה, יורד וסותם, כי זה ממש מלכמן, וכך כיוון דשיעור 20 אמה משום עקר הוא, שאדם יכיר, ישים לב לקורה, הרי יש עקר לעומד על אותו טפח שנקבע תחת הקורה. אם נאמר שמותר להשתמש תחת הקורה, אז אדם יכול לעמוד שם ולהזיז דברים מתחת הקורה, הוא יכיר את הקורה, מאחר שלפי הגישה הזאת אומרת שחוד החיצון הוא זה שיורד וסותן, ומותר להשתמש תחת הקורה. אנחנו נמשיך לדף ה' עמוד א', ומאן דאמר ארבעה, ששיעור הגבהת הקרקע לתוך המבוי הוא ארבעה טפחים ולא פחות, הוא סובר אסור להשתמש תחת הקורה. שוב פעם רש"י, שורה ראשונה, ומאן דאמר ארבעה כסבר אסור להשתמש תחת הקורה, דחודה הפנימי של הקורה יורד וסותם, ורוחב הקורה הווה חוץ לסתימה. אם אנחנו אומרים שהחוד הפנימי יורד וסותם, אז איפה גוף הקורה? הוא מחוץ לסתימה. ולמשתמשים במבוי אין עקר בקורה, שהרי נמוך הן. אם אנחנו אומרים כך שחוד הפנימי זה שיורד וסותם, וזה מונע את משתמשי המבוי להשתמש תחת הקורה, אז הם לא יהיה להם עקר, הם לא ישימו לב לקורה, מאחר שאיפה הם עומדים? הם עומדים פנימה שהמרווח החלל שם הוא יותר מ-20, אז בשיעור כזה אין עקר, שהרי בנמוכן הלכך ממשיך רש"י, צריך שימשך לתוך המבוי, אותו הגבעה צריך להימשך לתוך המבוי, לא מספיק תחת הקורה בלבד. למה? שתי הקורה ניכרת להם כשישמשו באותו גובה, וכיוון דאפיקתי מתחת הקורה, מאחר שהוצאנו את השיעור מתחת הקורה, אמרנו לא יכול להשתמש תחת הקורה, אז צריך שיהיה מקום הניכר וחשוב, וזה מה שמביא אותנו לארבעה טפחים. ארבעה טפחים זה מקום הניכר וחשוב. אז אולי בזה חולקים, מי שאומר טפח הוא סובר שמותר להשתמש תחת הקורה, מי שאומר ארבעה טפחים הוא בדעה שאסור להשתמש תחת הקורה. לא, ממשיך הגמרא, דכולי עלמא כסברי מותר להשתמש תחת הקורה, ובהא כמפליגי, מור סובר, זה רב יוסף, קורה משום הקר, ומור סובר אביי, הוא סובר, הוא אמר ארבעה טפחים, קורה משום מחיצה, וצריכים להוסיף את העיקר, ואין המושג של מחיצה למשהו פחות מארבעה טפחים. אם אתה אומר שקורה משום הקר, ואמרנו שמותר לפי הגישה הזאת שלכולם הוא מותר להשתמש תחת הקורה, אז אנשים שם, אם הגבעת את הקרקע טפח, אז הם יכירו את הקורה, כי יש פחות מ-20 טפח מעל ראשם. ממשיך הגמרא, ואי בעת אימה דכולי עלמא קורה משום הקר, והכה בהקר של מטה ובהקר של מעלה כמפליגי, והגמרא מפרטת, דמור סבר רב יוסף שאמר מספיק הגבה של טפח בלבד, אמרינן הקר של מטה כהקר של מעלה. הרבינו חננאל כאן בתחילת הפירוש שלו אומר, מיהו רב יוסף סבר הקר למטה כהקר למעלה, ובתפח נמי סגי לי. ההקר כמובן הוא הקורה, ושיעור הקורה הוא תפח. אז אם למעלה מספיק תפח, אז גם ההקר דלמטה, דיינו הגבעת הקרקע, לצמצם את החלל מספיק תפח. זה דעתו של רב יוסף. ומור סבר ממשיך הגמרא, זה היינו אביי, שאומר שצריכים להמשיך את ההגבעה ארבעה טפחים לתוך אורך המבוי, לא אומרים לנו עקר של מטה כעקר של מעלה. נכון, עקר של מעלה מספיק טפח, אבל עקר של מטה צריך יותר. ואי בעייתמה, הגישה, אנחנו לקראת גישה הרביעית, דקולי אלמה, אומרים לנו עקר של מטה כעקר של מעלה, זה לא שנוי במחלוקת. והכה, כאן במחלוקת רב יוסף ואביי, בגזירה שמה יפחות כמפלגי. האם חוששים שאולי ישתפשף אותו הגבעה להיות פחות מטפח? אם אנחנו נגיד שמספיק טפח, מה יהיה אם הוא ישתפשף וישחק ויהיה פחות? נסתכל ברש"י, גזירה שמה יפחת על ידי דריסת רגליים, יפחת המיעוט, ויאמור לה פחות מטפח, הלכך בין התווי. זה שיטת הבעיה שיצטר, שאנחנו כן נחשוש מפני זה, וכיוון דפיקתם מעקר של מעלה, וכמי ארבעה, תחשיבי בכל דוכתא. מאחר שאמרנו שלא מספיק טפח, אז מה כן מספיק? אז השיעור הבא הוא ארבעה טפחים, שזה שיעור שמוזכר בעוד מקומות, הוא נחשב שיעור חשוב בכל דוכתא. עד כאן שיעורנו להיום.